רביון נתן גרוסמן על נהרות בבל.
הזדמנות נהדרת והזמנה נהדרת לבוא לפה. גם כבר הרבה שנים זה עולה ולא יוצא וכן יוצא, אז פתאום מבין שזה מצליח וזה נהדר. וגם בבחינת אחרון אחרון חביב, אני פה במנהטן הייתי במשך חודשיים, בחודשיים האחרונים, ומחר אני חוזר לארץ. אז זה ממש להגיד שלום, אז ממש זה אחרון אחרון חביב כזה, וההזדמנות לדבר בעברית בכלל, תענוג. אפשר להגיד דברים באופן מדויק ולא בערך. טוב, אני רוצה ברשותכם לדבר קצת על מזמור על נהרות בבל, קוף למצאים, שהוא באמת מזמור מאתגר, מיד אני אומר למה, הוא מאתגר גם בתוך, להבין מה בדיוק המגמה שלו, גם בהקשר מחקרי קצת רחב יותר, יש בו משהו מאוד מאתגר, מאוד מיוחד. טוב, הוא דורש איזה תשומת לב מיוחדת. אז רק בשביל להיכנס למזמור, אני רק רוצה לומר שני מבואות קצרים על מה אני לא רוצה לדבר. טוב, אז אנחנו לא נדבר על השאלה שהיא שאלה מרתקת בעיניי, אבל היא לא נוגעת רק למזמור שלנו, אבל זו מחלוקת ראשונים ארוכה מאוד, מתי המזמור הזה נכתב. יש גישה רחבה, אני חושב שרס"ג הוא אחד הנציגים הבולטים שלה, אבל למשל על המזמור שלנו כותב רבי ישעיה מיטרני, טוב אני מקריא לכם, אין לכם את זה בדף, אבל אני מקריא לכם משפט אחד שהוא כותב, או דוד או אחד מן המשוררים אמרו על העתיד, כלומר שכך יאמרו ישראל בגלותם. אני מזכיר לכם את הכותרת של המזמור, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. אז טוב, לכאורה, נכון, it's obvious שעל נהרות בבל המזמור הזה נכתב, לא, אומר רבי ישעיה מיטרני, וזו שיטה רחבה בראשונים, שהמזמורים, שיש נטייה לשייך כמה שיותר מזמורים לדוד, כמה שרק אפשר, ואפילו מזמורים כאלו שהם קשורים כל כך בעצם אופיים בעולם מאוחר יותר בגלות, עדיין יש נטייה לומר שזה נאמר על דרך הנבואה. ראשונים אחרים כמו רשי וכמו אבן עזרא וכמו, האמת היא שזו הדרך היותר רחבה פה בקרב הראשונים, קוראים את הפסוק הראשון כפשוטו ורואים את המזמור שנכתב על ידי גולי בבל בעודם יושבים על נהרות בבל, לכאורה כמו שהפסוק אומר. עכשיו, למה אני לא רוצה לדבר על המחלוקת הזו? כי מצד אחד זו מחלוקת מהותית להבנת האופי של ספר תהילים, כי ברגע שספר תהילים נאמר על דרך הנבואה, ספר תהילים נהיה קרוב מאוד לא לכתובים אלא לנביאים. טוב, אנחנו מבינים את זה. יש פה מזמור שמישהו מנבא שכך יהיה. אז מה קורה כשקוראים שיר שהוא לא ביטוי של איזה רחש לב, אלא הוא נבואה, כך עתיד להיות. זו חוויה אחרת לגמרי של קריאה. לעומת הראשונים האחרים שאומרים, לא, יש פה ביטוי אותנטי של תחושותיו של המשורר, של הגולים, של... זה, 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 זה בתפיסה אחרת לגמרי של ספר תהילים. מצד שני, למה אנחנו פטורים מהדיון הזה? כי בעצם לניתוח המזמור בסוף, השאלה הזו לא כל כך רלוונטית. גם אם זה נאמר על דרך הנבואה, ההנחה של רבי ישעיה מיטרני, זה שכך יאמרו הגולים, באמת כך הם ירגישו, כך הם, זאת תהיה התודעה שלהם, זאת תהיה התחושה שלהם. אז בסופו של דבר יש פה ביטוי של תחושה, של הגולים שיושבים למרגלות נהרות בבל. אז בסוף השאלה הזו היא שאלה קריטית להבנת האופי של ספר תהילים, אבל דווקא לניתוח המזמור היא פחות חשובה. אז על זה לא נדבר. על מה עוד לא נדבר? בכלל אני רוצה להקדיש את השיעור לרשימת הדברים שעליהם לא נדבר. בסדר? לא נורא. ותצטרכו להזמין אותי שוב. Next year. ואז נדבר על המזמור. לא. וסקנד, המבוא השני... לא, זה ממש בטעות. המבוא השני שאני רוצה להזכיר, גם עליו אני רוצה לדבר, אבל למרות שלא נדבר עליו, הוא כבר באמת חשוב, אני חושב, להבנת האופי של המזמור. זה, מן הסתם חלקכם יודעים, שיש נטייה רווחת במחקר, כמעט צוודתי, טוב? לסווג מזמורים לסוג שלהם. טוב, זה גונקל פתח באיזה מין שיטה שכזו. אצל גונקל זה חורג מספר תהילים, טוב, מה שמכונה פורם קריטיסיזם. אבל גונקל דיבר על זה הרבה מאוד בתוך מזמורי תהילים, שאפשר לסווג מזמורים לפי הקטגוריה שלהם, הטייטל שלהם. יש מזמורי קינה, יש מזמורי מלכות השם, יש מזמורי שבח ירושלים. טוב, יש כל מיני מזמורים כאלו, וגונקל באמת בתשומת לב ספרותית יפה מאוד, ראה שיש the same elements, רכיבים קבועים, בכל המזמורים שהם מזמורי קינה, אז המזמור ילך תמיד לפי רשימה קבועה. לא אותו תוכן, אבל אותו מודל. איך, ואז יהיה איזה רגשו גויים, משהו, אבל זה יכול, טוב. או הללו את, אם זה מזמור הלל, אז יהיה ככה פתיחה כזאת. תמיד יש רכיבים קבועים, ונטייה מאוד רווחת במחקר, להתחיל, ניגשים למזמור, השאלה הראשונה ששואלים, ככה גם מלמדים סטודנטים בארץ לפחות, השאלה הראשונה שתשאל את עצמך, לאיזה סוג זה שייך, ואז אתה יודע למה לצפות, מה יש, מה אין, מה... מגיעים למזמור שלנו, מזמור קוף למדזיין, ויש כאן כאוס, בלגן. אף אחד לא יודע להגיד מה הסוג הספרותי של המזמור שלנו. מצד אחד, יש נטייה ברורה לראות אותו כשייך למזמורי הקינה. למה להגיד שהוא שייך למזמורי הקינה? עצם העובדה שיושב לו מישהו בגלות, ושם תלינו כינורותינו, ויש ביטויים עצובים כאלה, יש אפילו איך, נכון? איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אולי היה ראוי, טוב, נקרא את המזמור עוד רגע. טוב, אני פתאום מבין שאני מדבר עליו לפני שקראנו אותו, אבל עוד שנייה נקרא אותו. אבל איך נשיר את שיר השם, איך אפילו יכול להזכיר את המילה איכה? שזו מילה מובהקת של מזמורי קינה. אז מצד אחד יש טוענים זה מזמור קינה. מצד אחר, אחרים אומרים, חסר פה כמעט כל האלמנטים של מזמורי קינה לא מופיעים במזמור הזה. הוא מתאים היה להיות מזמור קינה, אבל הוא לא נראה מזמור קינה. You know what is קינה. ליימן? אז בקיצור, יש פה התלבטות שכזו. עכשיו אני רוצה לומר פה בכנות, יושבים פה תלמידי חכמים בחקר המקרא, אני מקווה שיסליחו לי. אני רוצה לומר שהשאלה הזו היא שאלה שאני לא כך מזדהה איתה מראש. המחקר, בעיקר המחקר הגרמני, מיסודו של גונקל, מאוד אוהב סדר. אני חס ושלום לא אומר פה שום דבר נגד יקים. טוב, אני מקווה שעברתי את זה בשלום, אבל יש נטייה מובהקת אצל חלק מהחוקרים שהעולם יהיה מסודר. וחלק מהעולם המסודר זה שהמזמורים צריכים להיות מסודרים, אז יש מזמורים כאלו ויש מזמורים כאלה. מה לעשות? ונפשו של דוד המלך, טוב, באמת תסליחו לי על הניסוח הלא יפה מצידי, אבל נפשו של דוד המלך רחבה יותר ועשירה יותר מנפשם של כמה מהחוקרים. ולפעמים התחושה היא שדוד הכניס בתוך אותו מזמור גם שבח התורה וגם פלא הבריאה. טוב, מה עושים עם מזמור יוטט? מה עושים? מה, הוא משבח את הבריאה או שתורת השם תמימה? עכשיו, אם חושבים בראש מחקרי כזה, אז אתם יודעים מה המסקנה? שיש פה שני מזמורים, yeah? זה קומביין של two different מזמורים. אבל אפשר להוכיח, טוב, בנימין סומר, הוכיח שהמזמור הזה הוא מזמור מלוכד, הוא מזמור אחד, אפשר לראות את זה בכל מיני דרכים. אז מה המסקנה? שבמקום לרוץ ולחלק מזמורים לכל מיני קטגוריות, יכול להיות שצריך להיעתר, טוב, ללכת עם המזמור לאיפה שהוא לוקח. בהקשר שלנו, טוב, זה היה הנושא השני שאני לא רוצה לדבר עליו. אבל בהקשר שלנו, השאלה הזו היא כבר שאלה באמת מעניינת. כי מה, בלי קשר לסיווג המזמור, לקטגוריה שלו, מה באמת האופי של המזמור הזה? האם הוא אופי, מה הוא רוצה בסוף להגיד? האם הוא באמת אומר קינה? או שהוא לא אומר קינה? עוד מיד נראה שזו אולי שאלת מפתח להבנת המזמור. טוב, בואו נקרא אותו בתור רשימת קריאה. טוב, חובת קריאה לשיעור, after the שיעור. אני רוצה להפנות למאמר שנלך בדרכו, טוב, הביטוח המזמור שלנו נלך בדרכו של מאמר מאוד יפה שכתב יאיר זקוביץ' על המזמור, שנקרא, אני חושב, זיכרון בצל הטראומה, or something like this, נכון? משהו כזה, באיזה ספר יובל, מי שרוצה למצוא את זה דרך האינטרנט, יש לו ניתוח מאוד רגיש למזמור הזה, אני רוצה ללכת בדרכו, וכאן מקומות אני קצת אחלוק עליו, אבל זה בקטנה. טוב, בואו, דבר שנקרא, טוב. מזמור קוף למד זין. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. ערבים פה זה הרבים של עצי ערבה. טוב, על עצי ערבות תלינו את הכינורות שלנו. כלומר, בקריאה פשוטה, אם הם תלו את הכינורות, הם הולכים לנגן בהם או לא לנגן בהם? או, אז הקריאה הפשוטה היא שהם לא רוצים לנגן בהם. אף על פי כן היו שהציעו, לא, הם תלו אותם כי בשביל שיהיה להם יותר קל לנגן או משהו. אבל זה מתוך הקשר המזמור, לכאורה ברור שהם תולים את הכינורות, טוב, הם מחרימים אותם, לא ניגע בהם יותר. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. אתם לא מבינים מה זה תוללנו, לא בגלל הבעיה של עברית, אלא כי באמת זו מילה לא מספיק ברורה. What is תוללנו? האם תוללנו זה שוללנו, אלו ששללו אותנו? כי תף ושין יש להם נטייה להתחלף, נכון? כידוע ללומדי הארמית פה, תור זה שור. טוב, תף ושין מתחלפות, אז אולי תוללנו זה שוללנו. מה גם ששימו לב ליצור שין, שמלווה פה את כל הפסוק הזה. שם שאלונו שובנו דברי שיר ושוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. זה כמו להתחיל את שיר השירים אשר לשלמה ישכן עם ישיקות, נכון? זה כזה שין כזה, זה מה שאתם אוהבים לחלות הליטרציה, זה ייצור שחוזר. אז אולי גם בגלל זה תוללנו מתאים פה לאווירה השינית הזו, ואז תוללנו זה שוללנו. אבל מה כולכם רוצים להגיד? בצדק. אדרבה, אם תוללנו זה שוללנו, וייצור השין כל כך בולט פה, אז אין סיכוי שהמשורר היה כותב תוללנו, היה כותב שוללנו. זה היה מצטרף לכל הפסוק כולו. נכון, זה מה שאתם רוצים לומר. אלא אם כן, בתוללנו, ומצד אחד המשורר רוצה לומר שוללנו, מצד שני הוא רוצה להרוויח את המשחק מילים עם שם תלינו. אנחנו תלינו את כינורותינו כי השוללים שלנו, לשלול שלל, אלו שבזזו אותנו, אלו שלקחו את כל רכושנו, הם ביקשו מאיתנו לנגן. אז יש פה עימות בין הגויים המבקשים לנגן לבין תליית הכינורות על עץ, ואולי לכן תול עלינו נבחר כאן. טוב, אבל אנחנו רק קוראים עכשיו. שירו לנו משיר ציון, פסוק ד'. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? האם נחר זה משחק מילים עם כינור? לא הייתי מקדש אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שהנחר משחק פה עם כינור. אני לא עד כדי כך משוכנע בדבר הזה, אבל קידושי ספק זה כן. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו, ערו, ערו עד היסוד בה. מה זה ערו? תחפרו, טוב, תגלו, תחשפו, לערות זה לחשוף, לגלות משהו. אז ערו, ערו עד היסוד בה זה תגלו עוד ועוד עד שתגיעו ליסוד העיר, עד שתגיעו אל האבן הגדולה שעליה העיר נבנתה. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. טוב, אז אני מאוד מודה לכל מי שעשה פה עם הפרצוף תנועה של משהו, של פלא, של הלם, של תחושה, איך המזמור מסתיים? איזה, תחשבו, מזמור שנזכור את ירושלים, אם משכח ירושלים על ראש שמחתי, והמזמור מסתיים בתפילה של משורר, שהלוואי שמישהו ייקח את התינוקות של האויב וינפץ אותם. ינפץ, how you say ינפץ in English? בסדר, smash. כלומר זה לא רק to break, זה to smash, right? וניפץ את עולליך, את התינוקות שלך אל סלע. זה באמת סיום מאוד ייחודי, מאוד תופס את תשומת הלב, מאוד קשה, ונרצה להגיד עליו משהו. אני חושב שזה חשוב מאוד דווקא הסיום הזה. בתור התחלה, אני רק, על הפסוק הזה אני רק רוצה לומר לכם, אם כבר הזכרנו חוקרים גרמניים, אז גם צריך לומר שיש חוקרים גרמניים בראשית המאה ה-20, טוב, בראשית המאה ה-20, שכותבים רק יהודים יכולים לכתוב שיר כזה, שבסופו יש זריקת ילדים קטנים והריגתם על אבנים. Only Jews can think about it. טוב, ככה כותבים חוקרים גרמניים ב-1920. טוב, אבל זה לא פותר לנו שום דבר. זה רק נתון היסטורי שהוא מדהים. טוב, מה המזמור הזה אומר? לאיפה הוא הולך? איך צריך לקרוא אותו? הקריאה המקובלת שלו, החל מחזל ודרך הראשונים, וגם רוב החוקרים המודרניים, זה שבאמת יש כאן מזמור שמתאר את מצוקתם של הגולים שהגיעו אל הגלות הקשה, ושם עוד ממשיכים לענות אותם בדרכים יותר תרבותיות, ומבקשים מהם לשיר את שיר השם, מבקשים מהלוויים האלו לשיר את שיר השם, והם ממענים. הביטוי הכי נוקב, טוב, לאווירה של המזמור, לפי הקריאה הזו, מופיע בדף שלפניכם, המדרש הזה מופיע, זה בעמוד השני, טוב, the other side. המדרש הזה מופיע בכל מיני ורסיות, בכל מיני צורות, אבל בואו נקרא אותו מתוך אוצר המדרשים. והמדרש אומר כך: כיוון שגרמו האבונות ונכנסו גויים לירושלים, נטלו ללוויים בני משה וחפתו ידיהם לאחוריהם. טוב, קשרו את הידיים שלהם מאחורי הגב שלהם כל הדרך מירושלים עד בבל. כיוון שהגיעו לנערות בבל, השיבו אחור ידיהם, טוב, שחררו את הידיים שלהם, נתנו לידיים שלהם חופש, ואמרו להם, תקישו לפנינו, תקישו זה תנגנו, טוב, to play, תקישו לפנינו בכינורות שלכם, כדרך שהייתם מקישים לפני אלוהיכם. קדימה, שיר של יום, כאן, על אדמת בבל. מיד שלטו בעצמם, ונתנו בהונות ידיהם לתוך פיהם, טוב, הם שמו את הבהונות של הידיים שלהם בתוך הפה שלהם, וקטעו אותם בשיניהם. שברו לעצמם את האצבעות. ומראים אצבעות שלהם ואומרים, היינו כפותים, קשורים, כשהידיים שלנו היו קשורות מאחורה, ונתקטעו אצבעותינו, ואין אנו יכולים להקיש בכינורות. האצבעות שלנו נשברו, ואנחנו לא יכולים לנגן יותר. אני חייב לרגע לומר ברשותכם, שבאמת המדרש הזה הוא נוגע ללב באופן מיוחד. לכל אדם שצריך לשבור לעצמו את האצבעות, זה בסירות נפש גדולה. אבל מדובר בנגנים. תחשבו רגע על נגן, אני לא יודע אם יש פה מישהו שמנגן, שבשביל נגן, האצבעות של נגן פסנתר, הן הרבה יותר חשובות מהאצבעות שלי. אני יצליח להקליד במחשב גם ככה, אבל אם מישהו ינגן בפסנתר ככה, זה באמת ישמע כמו שאני מנגן בפסנתר. עכשיו, הם נגנים, זה עולמם, הם לוויים משוררים בבית המקדש, טוב, ממשפחות אסף, הימן ועידותון. ומהמשפחות האלה, משפחות משוררים במקדש, מגיעים לבבל, מבקשים מהם לשיר שם, והם כל כך חדורי אמונה ותודעה פנימית, שאת שיר השם לא מנגנים פה, שהם הורסים לעצמם את היכולת לנגן לעולם. זה באמת מדרש נוגע ללב, זה מסירות נפש מאוד גדולה, והמדרש מיד המשיך, באותה שעה נשבע להם הקדוש ברוך הוא. אתם קטעתם אצבעות ימינכם, אף אני משיב אחור ימיני מפני אויב, ואינה חוזר, אף אני משיב אחור? אולי צריך לראות כאן, אף אני איני משיב, לא? טוב, בכל מקרה, המשמעות ברורה, טוב. ואינה חוזרת, טוב, הימין שלי תקע באויב, ואינה חוזרת, אלא אם כן אזכור אתכם, שנאמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אגב, לפי המדרש הזה, מי אומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני? השם. טוב, לפי המדרש הזה, זה משפט שהשם אומר. אני מאמין שבפשט, כולכם חשבתם שהמשורר אומר את זה. לא? Okay. I'm right. טוב. המדרש הזה, כאמור, הוא באמת מדרש מייצג של הקריאה המקובלת של המזמור הזה, שזה מזמור שמביע את הגולים שנזרקו להם שם זה עתה בגלות, והשובים עוד ממשיכים להתאמר בהם, להתעלל בהם, ומבקשים מהם לשיר לפניהם. הקריאה הזו מצד אחד לא מקובלת, מצד שני צריך להודות שדווקא כשקוראים את המזמור קצת יותר לאט, ומפעילים את המרחב האסוציאטיבי, טיעונים שיש לכל מילה, מה שנוהגים לכנות in Hebrew is משמע מושגי and משמע נלווה. I think that in English is משמע לקסיקלי, lexical meaning, and associate meaning. אני לא בטוח שזה הגדרות המדויקות, אבל זה ודאי אומר מה שרציתי לומר. כלומר, כשאני אומר מילה מסוימת, אני גם אומר אותה, אבל יש לה תהודה, טוב, יש לה תיבת תהודה של כינור, יש לה מרחב אסוציאטיבי שלם שנלווה אליה. ולכן, בלשון שירה ובספרות גבוהה, אין באמת מילים נרדפות. אין באמת מילים נרדפות. כי יש הבדל אם אני אומר צעקה או זעקה. יכול להיות שבמילון זה יהיה אותה הגדרה. טוב, זה יהיה מאוד קרוב, מאוד דומה. אבל אנחנו חווים אחרת, צעקה וזעקה. הייתי צריך להביא דוגמאות מאנגלית פה, כי זה פה מאוד חשוב שזה שפת אם. אבל אני מובן, נכון? אפילו מבחינת הצלילים, זה לא אותו דבר להגיד שמשון ישב בשמש, או להגיד שמשון ישב בחמה. אם אתה אומר שמשון ישב בחמה, כבר עדיף שתאמר לחם הבן של נוח. לחם. היה חם מפני החמה. This is nice. אבל שמשון וחמה, זה לא... מישהו איתי? זה בסדר, הבנתי. כלומר, יש מילים, שמש וחמה זה אותה מילה, אבל בלשון שירה זה מתנועה אחרת. בואו נתחיל לקרוא את המזמור שלנו, כאילו הוא שיר, ונפעיל את כל המרחב האסוציאטיבי. אני חושב שנגיע למסקנה אחרת מהאווירה שעולה מהמדרש שקראנו. אז אני מתחיל מהתחלה. טוב, אז אני באמת מתחיל, אבל רגע לפני שנתחיל לקרוא, רק עוד הערה אחת, באמת אני מתחיל להגזים עם הזמן, זה ברור כבר. כן, לא נורא. לא נורא. מה שאמרתי קודם בתור בדיחה, שנספיק להגיד מה אנחנו לא אומרים, זה הולך לקרות באמת. אל תדאגו. אבל האמירה הראשונה למזמור כשניגשים לקרוא אותו, זה שמתברר משום מה שהוא נחלק לשני חלקים. שני חלקים כמעט זהים. כלומר, שני בתים בצד אחד, שני בתים בצד שני, כמו שאתם רואים בדף שלפניכם. למה בעל כורחנו החלוקה הזו מתבררת מתוך המזמור? כי יש שני פרמטרים שבאמת מחלקים את המזמור הזה לשניים. מצד אחד, איך מכנים את העיר? איך העיר קרויה בחצי הראשון?
ציון.
ציון. נכון, כל הזמן. ביי. בזוכרנו את ציון, ובסוף שירו לנו משיר ציון. פתאום עוברים לחצי השני, ולכאורה אותה העיר עצמה פתאום מכונה ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים. פתאום ציון הפכה להיות ירושלים. האם יש הבדל בין ציון לירושלים? זו שאלה מאוד כבדה וגדולה. ברמה הספרותית נראה שלא. זה מופיע בהרבה מאוד תקבולות. גם ציון וגם ירושלים. אז קשה לומר שבסוף, מבחינה ספרותית, יש הבדל. האם ציון זה דווקא הר ציון, וירושלים זה משהו כולל יותר? היו שניסו ללכת בדרך הזו, אבל זה לא כך, זה גם לא תופס בכל מיני מקראות אחרות. בסופו של דבר, מבחינתי זאת תעלומה. מתי אומרים ציון, מתי אומרים ירושלים? טוב, אני מדבר עכשיו על ספרות החוכמה, ספרות, כלומר על גולים, ספרות מאוחרת. האם באמת יש הבדל? דווקא בכיבוש דוד, שם אני חושב שיש הבדל בין מצודת ציון לירושלים. לעניות דעתי זה לא אותו המקום, אבל זה באמת דורש דיון בפני עצמו. אם מי שזוכר את הסיפור שם, ירושלים כובש את עיר יבוס, אבל כתוב שהוא לוחד את מצודת ציון, ואז הוא נכנס לעיר יבוס. I'm not sure that it's the same place. אבל בכל מקרה, כאן בספרות מאוחרת יותר, לכאורה נראה שציון לירושלים זה אותו מקום עצמו, פשוט מילים נרדפות. ואף על פי כן, חצי מזמור אומר ציון, חצי מזמון הוא אומר ירושלים. ציון מזכיר לכם מילה אחרת בעברית? צייה. 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 יובש. טוב? לייק מדבר. לא, זה מעניין. זה מעניין. על נהרות בבל, אנחנו זוכרים את ציון. מעניין. טוב, אבל בכל מקרה נחלק פה לשני חלקים. אבל יש עוד פרמטר שגם הוא מחלק את המזמור לשניים. באיזה גוף מדבר המשורר? בחלק הראשון, בגוף רבים, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו, תלינו, שאלונו, שובנו, תוללנו, שירו לנו. יש פה איזה ציבור שלם. עוברים לחלק השני, ופתאום זה הופך להיות לשון יחיד. אם אשכחך ירושלים, עונימי, תשכח ימיני, טוב, תדבק לשוני, לחיקי, הזכרכי, אעלה את ירושלים. עוד אמנם בסוף 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 יש שוב שגמלת לנו, אבל התחושה היא שהחלק השני, טוב, פתאום עוברים לגוף שני, וגם זה נותן תחושה שקורה פה משהו אחר. ולכן כשקוראים את המזמור הזה, אני לא חושב שזה שני חלקים, כמו בדרך אלפים, שיש חצי מול חצי או משהו כזה, יש פה דווקא איזה מין תהליך כזה, אבל מתוך החצי הראשון עוברים לחצי השני. טוב, מיד נראה איך זה קורה. בסדר? על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. הפתיחה היא פתיחה מאוד נדירה. טוב, it's unique opening למזמור. כי, כן.
זה שאחד בעבר ואחד בעתיד, זה לא משמעותי?
אני חושב שאתה צודק מאוד. אני מסכים לך לגמרי. זה בדיוק קשור לתהליך שכנראה המזמור הזה עובר. אני אנסח את זה אחרת, אבל זה קשור בעובדה הזו, שיש פה, נכון, לאור, לא רק העבר, ההווה, נכון? כי שאלו שובן הדבר שזה כאילו מה שקורה בעצם עכשיו, ולאור זה אני מסכים. טוב, נגיד את זה. ההערות האלה מאוד חשובות, כי זו הדרך שלי לשתות את הקפה. טוב, הוא הולך ומתקרר. אז מי שמרחם עליי, שמדי פעם יאיר איזו הערה. על נהרות בבל זה מזמור שפותח, כמו שהתחלתי לומר, בצורה מאוד ייחודית, כי הוא מדגיש את המקום. בדרך כלל בעברית אנחנו לא מתחילים בתיאור המקום, אלא בפועל, בנושא, בפועל. טוב, היינו מצפים שיכתב מזמור לדוד. כשישבנו בבבל, או משהו מעין זה. טוב, בשפה יותר מזמורית. אבל לפתוח במקום על נהרות בבל. שם ישבנו, מדגיש מאוד את המקום. אז בואו רגע נפעיל אסוציאציות חופשיות שיש לנו לנהרות. האם לשבת על נהרות? האם נהרות, עוד לפני אפילו הפועל לשבת, האם נהרות יש להם מטען חיובי, יש להם אסוציאציה חיובית, או שניטרלי, או... אני חושב שחד משמעית, אפשר לומר, טוב חד משמעית אולי קצת חריף מדי, אבל אני חושב שהדעת נוטה, כמו שנאמר פה כבר, שנהרות בהחלט נותן אסוציאציה חיובית. אפשר לראות את זה בהרבה מקומות, אבל אתה יודע, מספיק, אנחנו בתוך תהילים, מספיק להיזכר, כשדוד אומר, השם רואי לא יחסר, ונודה שירבצני על מי מנוחות ינעלן. מי מנוחות, המים. מים זה סימן של שפע, של ברכה. מי מנוחות ינעלן. נכון? או, כי היה את האור על אפיקי מים. נכון? אז אפיק המים הוא המים המרווים אותו. הוא הורג אל אפיקי מים, כי שם הוא מרגיש את הרביעה שלו. כשבלעם... איך? גן עדן, נכון? בגן שבעדן יש ארבע נערות. שמהגן יוצאים עוד לכל מיני מקומות, אבל הגן תופס את כל הנחל הזה עוד לפני שהוא מתפצל, ואולי המקום הכי יפה דווקא זה ברכות בלעם, כי אצל בלעם זה כבר מטאפורה. בלעם רואה את מחנה ישראל, ואומר, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר. טוב, כל האוהלים נראים לו מסודרים ויפים כל כך, כמו נהרות, כמו נחלים, כמו גנים על נהר.
זה יכול להיות שאין ב... הסיטואציה
השלילית
של גלות, הם נזכרים בגלות הראשונה ההיסטורית, שזה היה היאור, הבן היאור, היאור התושבות.
מעניין.
הם נכנסים דווקא לאסוציאציה שלילית.
מעניין.
אנשי גלות,
סבלנו מהיאור. טוב, זה נכון שכשנזכרים ביאור, אז האסוציאציה היא לא של... למרות, היאור של עצמו הוא מלא ברכה. הברכה של מצרים זה היאור. אין להם בעיה של רעב בגלל היאור. היאור של עצמו ברכה. אבל אתה צודק, שבאסוציאציה הישראלית אומרים לי מישהו היאור או הנילוס, הוא לא חושב על הברכה, הוא חושב על תינוקות ישראל שיושלחו לשם. אז באתי להגיד, שמאין ראיה יש לך בגלל הסיומת, נכון? אבל אין פה נערות מצרים. אז זו השאלה.
יפה
סקול,
זה אחר.
נכון.
השם הנהר ממש גבולה.
נכון,
זה באופן לא חיובי, שם זה אופן שלי.
אבל למה שם זה לא חיובי?
תוך
הגולה. אני בתוך
הגולה, אני אבל... אבל אולי יחזקאל רוצה בדיוק להגיד איזה משהו אמביוולנטי כזה.
אז זה מעניין.
אני לא שור. טוב, מייבי. אבל באופן עוד יותר ספציפי, שמדברים על נהרות בבל, זה כבר ודאי חיובי. שוב, אני לא יודע אם באסוציאציה שלנו הקוראים, כי בבל זה בבל, אבל באסוציאציה של הבבלים ובעולם הקדום בכלל, לדבר על הפרט והחידקל, נהרות בבל זה הגאווה הבבלית הגדולה, דומה מאוד למצרים. אגב, כמו שהזכרת, למצרים יש את הנילוס שלהם, לבבלים יש את הפרט והחידקל. וירמיהו למשל, אותו, או שתאמינו לי או שנפתח בפנים, מאמינים לי או שנפתח בפנים? אתם לא מאמינים לי, הייתי בטוח שתגידו לי מאמינים, מאמינים. לא, אני שואל מאמינים לי, יש תיקה? טוב, אני לומד מזה הרבה. ירמיהו בנון א', בפרק נון א', אתה מדבר על שוכנת על מים רבים בביצעך, נכון שהוא בנבואה לבבל, הוא אומר, את שוכנת על מים רבים, את בטוחה בכוחך, את בטוחה בברכה שיש לך, כי יש לך שתי נהרות, שני נהרות זורמים וחזקים כל כך, או תראי מה יקרה לך. אבל המזמור פותח בעל נהרות בבל. עכשיו, מי שעוד לא השתכנע שדווקא המזמור רוצה לפתוח באסוציאציה שלווה ופסטורלית, אז אני רוצה להזכיר את הפועל. על נהרות בבל, שם, על הנהרות האלו, שם ישבנו. שם ישבנו. אף לא אחד מן היושבים והיושבות פה היה בוחר את הפועל הזה. אף אחד מכם לא היה כותב את המזמור שם ישבנו. אם באמת תזכרו במדרש חז"ל, היית אומרים לשם נזרקנו, לשם הושלחנו, שם סבלנו, שם עינו אותנו, שם הפועל ישבנו, שוב, במרחב האסוציאטיבי, ב-level, במישור האסוציאטיבי של המילה, לשבת זה מילה שנותנת תחושה של ביטחון ושל שלווה ושל נחת. מי שבאמת מאוד הציק לו, תסתכלו שוב בדף, מי שמאוד הציק לו זה אבן עזרא. אבן עזרא הוציא את המילה הזו מפשטה, עד כדי כך זה היה לו קשה, שאומר פה אבן עזרא, טוב, אתם רואים את זה בדף למעלה, שם ישבנו, אומר אבן עזרא, טעם ישבנו כמו משתוממים, יושב משמים. על כן מילת גם, תכף נגיד מה ההוכחה שלו, אבל יושב משמים, מי שזוכר מאיפה זה? זו השיטה שלי, כשאני רוצה לשתות, טוב, אם אתם לא שואלים, אז אני אשאל אתכם, מאיפה זה יושב משמים? לא, אבל הספקתי לשתות, תודה. מיחזקאל, מיחזקאל, אפרופו יחזקאל, יחזקאל שהוא מתאר את עצמו יושב משמים, אז אומר אבן עזרא, משמים שמה זה אני יושב בצער, בחוסר כוח. טוב, בואו נסתפק בחוסר כוח. אז אומר אבן עזרא, יש ישיבה כזו, לא כל ישיבה, כמו נגיד חלילה כשאדם יושב שיבה, אז הוא לא יושב בכיף, זה ישיבה אחרת, נכון? אומר אבן עזרא, יש גם ישיבה כזו, אבל כמעט אין ישיבה כזו. הוא מצא איזה חצי פסוק ביחזקאל שגם עליו אפשר להתווכח. טוב, בעברית המקראית, האם יש ישיבה? זה מאוד מוזר. אבל מה ההוכחה של אבן עזרא? אבן עזרא אומר, על כן מילת גם, ישבנו גם בכינו. הוא אומר, זו ישיבה שצריכה להתאים לבכייה. אז זה עוד רגע אני אגיד משהו, אבל יכול להיות שדווקא זה לא אמור להתאים, עוד רגע נחשוב על זה. מכיוון אחר אגב, מדרש תהילים, גם הוא היה ער לפועל הכל כך מוזר הזה, אז תראו על מה מדרש תהילים עושה עם זה, טוב, זה בדף שוב. שם ישבנו, מה תלמוד לומר שם ישבנו? מלמד שלא היה להם ישיבה מי שיצאו מירושלים עד שהגיעו לפרט. טוב, אז שם סוף סוף ישבנו. אבל המדרש אומר, למה בכל זאת הפסוק הזה מתאים? כי הוא, מתוך ההן אתה שומע את הלב. שם ישבנו, אבל כל הדרך כולה לא נתנו לנו לנוח אפילו רגע. טוב, וככה אפילו המילה ישבנו, שהיא באמת מילה חיובית, אומר המדרש, בעצם רוצה לומר את כל השלילה שעד לאותו הרגע. טוב, כך לפי המדרש. האם יכול להיות? טוב, אני מבקש בזהירות לומר. שלפתוח מזמור בעל נהרות בבל, שם ישבנו, זה כמו שאני הבוקר אמרתי לאשתי שהיא שאלה אותי איך היה בשבת, אמרתי לה, תשמעי, מה יכול להיות, אחרי הצהריים ישבתי על ספסל על גדות ההדסון. עכשיו אתם מבינים מה האסוציאציה של הדבר הזה, נכון? לשבת על גדות ההדסון זה נחת רוח. זה, האם יכול להיות שזה ככה מזמור נפתח בכוונה? מיד אני אסביר למה. יש, לפי דעתי יש, תקנו אותי אם אני טועה, לפי דעתי יש משפט של הרב סולובייצ'יק, כשהוא רצה לומר עוד יהיה פה לימוד תורה רציני במנהטן, בניו יורק, אז הוא אמר, כך הוא התנסח, עוד יקומו תלמידי חכמים בשנות ה-50, על גדות ההדסון. אני צודק או שאני ממציא עכשיו? ממש מוכר לי משפט כזה, גם אם המצאתי, זה מוכיח את הטענה. בסדר? אז בואו נתייחס את זה כאילו זה נכון, טוב. במין עולם פוסט מודרני כזה, נכון? לא יודע משנה אם זה היה או לא. העיקר רב הסוף. אבל התחושה היא שהמזמור דווקא לא נותן את הצבע שהמדרש נתן. דווקא לא מדובר באנשים שהלכו כפותי ידיים כל הדרך והרגע פותחים את פיהם לראשונה כשהגיעו לבבל. יש פה יהודים שכבר גרים בבבל, שם הם יושבים, הם כבר יושבים, אבל בניגוד גמור לכל המרחב החיצוני הזה, מה עשינו שם? גם, ואבן עזרא כל כך יפה פה שהוא אומר גם, זה מילת שיתוף, מה הולך פה? טוב, גם זה מילה שיוצרת המשכיות, continuation. אז אם בכינו, אז אולי גם קודם היינו בצער? לא. אני רוצה להציע ברשותכם שיש פה ניגוד בין פתיחת המזמור, נהרות בבל, שם ישבנו, אבל מה עשינו שם? גם, וזה יוצר את ההפתעה במזמור, גם בכינו בזוכרנו את ציון. ואם את צודקת, שציון יש לו אסוציאציה של צייה, של יובש, וזה מה שמציע גם זקוביץ' במאמר שהזכרתי כבר קודם, אז יש פה ניגוד בין נהרות בבל, המציאות החיצונית, שהיא מאוד פסטורלית, היא מאוד נעימה, והיא שלווה ויפה, לבין ההתרחשות הפנימית של המשורר. כי המשורר אומר, כל מנעמי בבל, כל הנהרות השוטפים פה, לא עושים עליי רושם, כי אני זוכר בתוך תוכי את היובש הגדול של ציון. טוב, את החורבן. ואז המזמור בעיקר נפתח בהצגת מתח, טנשן, בין העולם הפנימי של המשורר לבין המציאות החיצונית שלו. עכשיו, מי שעדיין לא השתכנע, בואו נעבור טוב, גם לבית השני, ונראה איך בדיוק אותו דבר קורה גם בבית השני. כי גם בבית השני ממשיך המשורר ואומר, על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו. למה דווקא עצי הערבה? מה זה משנה? מה היה קורה מה היה אומר? על עצים בתוכה. למה דווקא? מה, למה? או, יפה, נכון, בדיוק. שוב, האסוציאציה של הערבה, תראו, פה אני בבעיה, כי אני, כולכם תלמידי חכמים, שהערבה בסוכות הוציא השם רע לערבה. וזה מאוד לא יפה. אני רוצה לומר לכם שכל סוכות אני ממש רוצה לרקוד עם הערבה או משהו, לעשות תיקון. כי המדרש של חז"ל שהערבה אין לה לא טעם ולא ריח, כל כך השתלט על התודעה. אבל צריך לומר בכנות שהאסוציאציות המקראיות המיידיות של הערבה זה כמעט ההפך הגמור. בגלל שהערבה זקוקה למים, ערבה זה צמח שבאופן מובהק זקוק למים, כידוע לנו, נכון? בארבעת המינים, הערבה ישר, צריכים להחליף אותה כל יומיים. ההדס, אין לו בעיה. אתרוג? עד חנוכה יכול להחזיק. נכון? עד שנעשה בנו ריבה. אבל הערבה היא זקוקה למים. אבל דווקא בגלל זה, הערבה הפכה להיות צמח שהוא מסמל את ברכת המים. הנה, אם יש ערבה, יש ערבה עלי מים. עכשיו יש... תראו, אני חייב להביא איזה הוכחה, כי אני רואה שאתם לא... אני רואה על פניכם שאתם מסופקים בדבר. בואו, יש לזה הרבה הוכחות, אני מביא הוכחה. טוב, עצם זה שהיא בארבעת המינים, זה כבר הוכחה, כי בארבעת המינים אנחנו לוקחים צמחים שמעידים על פריון אדמה. זה ההקשר שם, שארבעת המינים, מוסמכתם, שמחים עם, מביאים, צמחים, כן.
מצד שני, בערבה יש גם את הקונוטציה, שבחייה, ערבה בוכה.
נכון, בגלל שהיא ככה. אז אם אתה צודק, זה מאוד יפה פה, נכון? אבל אם אתה צודק, זה מאוד יפה, כי הערבה עצמה, הערבה עצמה, יש בה את האמביוולנטיות, נכון? שמצד אחד היא על המים, ומצד שני היא בוכה, וזה בדיוק מה שקורה להם, נכון? הם על נערות בבל בוכים. זאת אומרת, הם משתקפים, reflect ו-represent, דרך הערבה הזו, זה מאוד יפה, זה מאוד יפה. אני מביא רק דוגמה אחת, טוב, מתוך ישעיהו ממדלת, אני חושב שזה כבר ישכנע פה את כל הציבור. ישעיהו ממדלת בפסוק ב', אני קורא. כה אמר השם עושיך, ויוצריך מבטן יעזרקה. אל תירא עבדי יעקב, וישורון בחר טבעו, כי את צוק מים על צמא ונוזלים על יבשה, את צוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך. סתם, זה פסוק כל כך יפה. היינו צריכים להגיד את הפסוק הזה בברכת הבנים ביום שישי. את צוק מים על צמא ונוזלים על יבשה, כמו שיש מישהו צמא והוא מקבל מים, ככה, טוב, אומר פה הנביא, ככה השם מבטיח שהוא ייצוק רוח על זרעך. The next generation, הילדים, יהיו צמאים לרוח השם, והשם ישפיע עליהם מרוחו. זה ברכה כפולה, גם שהילדים יהיו צמאים לרוח השם, וגם שהשם ייתן להם את זה. טוב, אבל בכל מקרה, עכשיו הוא ממשיך ואומר, וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים. טוב, הם יצמחו, הילדים יצמחו כמו מה? כמו עצי ערבה על נהרות. זה הפך להיות הדימוי, המטאפורה לברכת גדילה וצמיחה. והם תולים את הכינורות שלהם דווקא על עצי הערבה. זה לא יכול להיות מקרי. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. אז שוב, על הנהרות עם עצי הערבה, זה אסוציאציה מאוד חיובית. אבל מה קורה שמה? הם בוכים, נפרדים מהכינורות שלהם. למה? כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. אם השתכנענו שאכן האווירה שמיוצגת במזמור היא אווירה חיובית, אז אפשר פתאום להבין את ההקשר של הבקשה הזו של השובים, לא כבקשה שמתעללת בלוויים ואומרים להם בעל כורחכם תשאירו לנו, נקשור אתכם עד שתשאירו לנו. פתאום אנחנו מבינים שהבקשה של השובים, של הבבליים, היא בקשה ממש הפוכה. היא בקשה עדינה. שם שאלונו, שאלונו לשאול, זה כמעט הפועל הכי עדין שאפשר לבחור פה. טוב, לא דרשו, לא ציוו, לא עינו, לא אסרו אותנו, לא קשרו אותנו. שאלו מאיתנו, ביקשו מאיתנו. פליז. טוב, אולי אמרו פליז. לא כתוב פה פליז, צריך לתקן פה בפסוק. שם שאלונו שובנו דברי שיר. מה זה אומר? זה אומר ששובנו אמרו לנו, אנחנו נביא יצירות מסופוטמיות. אנום האליש. אתם תביאו יצירות עבריות, ובואו נעשה איזה ערב, ערב שירה משותף, שיהיו בו גם שירים בבליים, גם שירים יהודיים. שמענו על השירים שלכם בבית המקדש, שמענו ששיר של יום, של יום ראשון, כולם, כל העולם מדברים עליו. בואו תשירו לנו עם השמינית שלכם ועם הכינור שלכם, ואנחנו גם, בואו נשיר ביחד. פתאום אנחנו מבינים שהמרחב החיצוני שמעוצב במזמור באופן חיובי, הוא הבסיס הכי אלמנטרי להבנת הבקשה של הגויים השובים את אנשי לוי האלו. בואו, שירו לנו עם שיר ציון. והאתגר הופך להיות אתגר קשה ביותר. כי דווקא כשאדם ניצב מול הגוי השונא, שמשעבד אותו, אז יותר קל להגיד בשום פנים באופן, נכון? אבל פתאום, כשהוא מציע חברות, טוב, שירו לנו עם שיר ציון. האם עכשיו לאפשר את השיר המשותף הזה או לא, זה כבר שאלה אחרת לגמרי. טוב, it's a different question, כן.
זה הדגשה של החזריות, אני חושב.
של מה? של הדגשה של?
החזריות. יכולים לרגוש את
התחזריות. אז אני אומר שוב, אפשר לקרוא את זה כך, נכון. חזל קוראים כמובן. ככה חזל קוראים, זה המדרש שבו פתחתי. אבל אם המשורר היה רוצה לומר החזריות, הוא היה אומר שאלונו, זה הפועל?
כן, זה דווקא.
אם
בא
חוסר רגישות,
מה?
חוסר רגישות.
זה ברור, זה ברור שיש פה אולי חוסר רגישות. תראו, תכף אני אומר משהו על חוסר רגישות הזה. כמה זמן אחרי שישראל הגיעו לבבל, המזמור הזה נכתב בדעתכם? אם הוא נכתב בשנה הראשונה, אתם צודקים. אבל תגידו לי, אם הוא נכתב בשנת ה-50, כן? זה חוסר רגישות? אם הוא נכתב אחרי 70 שנה, זה חוסר רגישות? אם אחשוורוש היה מבקש עם מרדכי היהודי, תשאיר לנו משהו במשתה הראשון, שעשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן. אפילו לא כתוב שמה ליהודים ולשאר היהודים, לכל העם נמצאים, כולם, אין שום בעיה. כן? אז זה היה כזה חוסר רגישות להגיד לי איזה יהודי, תגיד, איך הולך המזמור הזה שלכם, נו, מזמור לדוד, איך זה ממשיך? יאי, צור חוסר רגישות. זה מה שאני רוצה לשאול פה, מה ההקשר של המזמור הזה, איך צריך לקרוא אותו? ובאמת נדמה לי שצריך לקרוא אותו כבר בגלל אסוציאציות האלה, ככה נדמה.
אבל המזמור עדיין מתאר אותם כשובנו.
אתה לחלוטין צודק, ולא רק כשובנו, אלא הוא מתאר אותם כבוכים. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, שיש פה מתח במזמור בין המציאות החיצונית למציאות הפנימית. בין המרחב החיצוני, שהוא כבר לא, זה לא מגילת איכה. זה רחוק מאוד מגילת איכה. זה לא ההקשר פה. המרחב החיצוני הוא כבר הרבה יותר נינוח, הרבה יותר שלב. כבר אולי עברו הרבה שנים בעין שנחרב הבית. אבל המרחב הפנימי, כמו שאתם אומרים בצדק, המשורך זוכר שהם שובנו. והוא בוכה, והוא מתגעגע לציון. בוודאי מדובר כאן במשוררים אנשי מופת. מיד נראה את זה. תראו, בואו בשביל להיכנס רגע לאווירה המדויקת של המזמור, ואז נוכל לעבור לחצי השני של המזמור. באמת לגלות פנים רבות. זה לא נכון לצייר את כל הגלות תמיד ישר כאכזריות וכשעבוד שכזה, כי יש גם... אני בסדר עם הזמן? פתאום אני שם לב. לא ממש, אני כבר מקלות גבולי. לא, עוד 10 דקות, זה בסדר שאני מגזים. תן לי, זה טוב.
לא, יותר.
זה בסדר, באמת?
כן, בסדר.
טוב, אתה לא רואה את הפרצופים של כולם מאחוריך.
זה מדוע אני יושב כאן ואני מביט עליו.
מצוין. טוב, אז סליחה, אבל אנחנו לקראת סיום. לגלות יש באמת הרבה פנים. הזכרנו את מגילת אסתר. מגילת אסתר זה דבר פלא. זה פשוט דבר פלא. כשקוראים את המגילת, לוקח זמן להאמין שאנחנו מדברים על מצב שיכולה נערה עברייה להיבחר למלכה ולא לגלות את יהדותה. עכשיו, תקראו את המגילה שאתם רוצים. זה הנתון שמופיע בה. זה נתון שמופיע בה. כלומר, הוא מתאר משהו. יכול יהודי מרדכי, יכול יהודי דניאל, חנניה מישאל ועזריה, יכולים להפך להיות משנה או עוזרים למלך, לשבת במשרות שלטוניות. זה רחוק מאוד מהתיאור של מגילת איכה. אני רוצה להזכיר לכם שסוף ספר מלכים מתאר את יהויכין, שהמלך מעלה אותו מכיסאו, נותן לו ארוחה, נותן לו לאכול, נותן לו בגדים. יהויכין, המלך היהודי הגולה, ממלכת יהודה, המלך שגלה, פתאום הוא מקבל איזה מעמד. הגלות היא כנראה, רק פסוק אחד אני חייב, כי הוא ממש חשוב לנו, איך שירמיהו מתאר את זה, בסדר? תסתכלו בבקשה בירמיהו כפתט, או אני אקריא כמה פסוקים, כי שמה זה ממש, אני חושב שהמזמור שלנו מכיר ספציפית את הפסוקים שאני הולך לקרוא עכשיו, והוא מגיב להם. ישעיהו כפתט בפסוק ד' אומר, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, ירמיהו. אמרתי ישעיהו? סליחה. כן, אמרתי ישעיהו? ירמיהו. קצור, ירמיהו. ירמיהו כפתט. בעברית זה מאוד דומה. ג'אומיה. כפתט, פסוק ד'. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלה. בנו בתים ושבו, וניטעו גנות ויכלו את פריין, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ונותיכם תנו לאנשים, ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמעטו, ודרשו את שלום העיר, which עיר? בקריאה ראשונה נדמה שהוא מתכוון לירושלים, מן הסתם, נכון? לא. דרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו בעדה. בגלל הפסוק הזה הרי יש את התפילה לשלום המלכים, כי בשלומה יהיה לכם שלום. עכשיו, ירמיהו פונה אל הגולים שזה אתה גלו. הוא לא מדבר על אחרי 70 שנה, הוא מדבר על הגולים שעכשיו גלו, והוא אומר להם, תתחילו לחיות פה, לבנות פה בתים, משפחות וזה. עכשיו, איזה תמונת גלות רואה ירמיהו מול עיניו? בדיוק מה שדיברנו, מגילת אסתר, ויהויכין שלהם מבית קילו, וחנניה מישאל ועזריה. זה, זו תמונה אחרת של הגלות. צריכים לצבוע בצבעים כאלו את הגלות, ועל זה המשורר מדבר. ודווקא בגלל זה, האתגר לזכור את ירושלים הופך להיות אתגר קשה ולא מובן מאליו. כי בשביל הגולים שלפני שבועיים גררו אותם ירושלים, והם ראו את משפחותיהם מתות, והם עכשיו מגיעים לבבל, והם שבורים, רצוצים ועייפים ורעבים, אף אחד לא צריך להגיד להם, אל תשכחו את החורבן. באמת? למי צריך להגיד לא לשכוח? למי שעלו לשכוח. וזה כל כך יפה, בא לידי ביטוי בשבועה שפותחת את החצי השני של המזמור. כי אף אחד פה מעולם לא נשבע שהוא יאכל מחר. אף אחד פה לא נשבע, אני יאכל מחר. ברור שתאכל, כולנו אוכלים. אבל כל היושבים פה נשבעו שהם יתחילו דיאטה מחר. בגלל שזה כבר לא מובן מאליו. אדם נשבע על משהו שהוא רוצה לחזק את עצמו בו. טוב, שזה קשה לו, והוא רוצה לחשק את עצמו. You know what is לחשק? לכבול את עצמו, הוא רוצה לקשור את עצמו באבותות של שבועה, וכך לחזק את עצמו בדבר. המשורר פה נשבע שהוא לא ישכח את ירושלים, דווקא בגלל ששכחת ירושלים היא אופציה. כי הוא על נערות בבל, והשובים שלו יש להם כבר פנים נחמדים. זה לא מה שהיה פעם. אז עכשיו המשורר נשבע ואומר, טוב, אחרי שהוא מסרב ואומר, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, שזה גם מאוד יפה, אין לי זמן כבר להאריך בזה, אבל המקום הזה קודם היה נערות בבל, אבל פתאום הוא הופך להיות אדמת נחר. כלומר, המשורר נזכר, יש את בבל ויש את ירושלים, פה זה לא ירושלים. ואז הוא ממשיך ואומר, ואז הוא נשבע. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. באמת ראוי לנתח את השבועה הזו באופן רחב, אבל במקום הניתוח הרחב, רק הערה אחת נאמר. שהשבועה הזו היא שבועה שמותאמת באופן מיוחד למשוררים ונגנים. כלומר, מאוד ברור למה דווקא זו השבועה שנבחרה. אתם זוכרים שמדובר בנגני כינור שביקשו מהם לשיר. עכשיו, מה הם נשבעים? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. עכשיו, אתם יודעים שהרבה חתנים מתחת לחופה אומרים פה בטעות, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ככה יוצא להם בטעות. האמת היא שאני חושב שאולי לדוברי אנגלית זה לא קורה, כי קוראים מהכתב אולי, או שסתם מכירים את המילה. אבל דווקא מי שבקיא בעברית כל כך מצפה שלא יקפה, מה זה תשכח? תשכח ימני לעשות מה? טוב, לשכוח זה פועל יוצא, זה צריך משהו לשכוח. תשכח ימיני, יד ימין שלי, תשכח. מה היא תשכח? אז לכן יש כאלה שאומרים, תשכח. זה פאסיב.
King James says, my right hand forget
his cunning.
Let my right hand...
הוא מוסיף את המילה ממש.
הוא מוסיף.
אז זה, אז, אז גם, זה פתרון יפה מאוד. כי יפה, זה לא פתרון יפה, זה פתרון ש... אז כאן, מה, אם מדובר על נגנים, אם מדובר על נגנים, אז אנחנו מבינים על מה הוא מדבר. על מה הוא מדבר? הוא כבר תלה את הכינורות על הערבות. הוא אמר, יותר לא מנגן לעולם, אם תבקשו ממני לנגן פה. והוא נשבע ביד ימין שלו, שהוא ישכח איך לנגן, אם ישכח את ירושלים. אני אמשיך להיות נגן רק עם ירושלים בתודעה שלי. אני חושב שזה מה שהוא אומר. לא אני חושב, אבן עזרא חושב. טוב, ובעקבות אבן עזרא רבים מבארים פה כך. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ואז הוא ממשיך. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אז זה מאוד יפה, כי לזכור זה לזכור בפה. כמו שהגמרא אומרת במסכת מגילה, זכור ולא תשכח. לזכור זה באמת להזכיר, זה לדבר. אז יש פה מידה, נכון, אם אני לא אזכיר, הלשון לא תוכל לדבר בכלל. אבל שוב, אם מדובר בהקשר של המזמור שהם ביקשו מהם לשיר, אז זה מאוד ברור. יד הימין שלי תשכח איך לנגן. אני לא אוכל לשיר כי הלשון שלי תדבק לחך, ואני לא אוכל יותר... רק עם ירושלים התודעה שלי, אז אני יכול לנגן, ויכול לשיר, ויכול... לולי אחר אני נשבע ששום דבר. ואז אפילו ממשיך ואומר, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, טוב, אם בראש השמחה שלי, in the top, בכל שמחה ושמחה, בראשית השמחה, לא מצד הזמן, בחשיבות הראשונה, אם לא יהיה את ירושלים, אז מה? איפה ההמשך של המשפט? טוב, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. נכון? יש פה שני זדים. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרך. טוב, מה יקרה אם לא... נו, אם לא עלה את ירושלים ראש שמחתי, אז מה יקרה? אז אתם יודעים מה יקרה? זה מסוג הכללות שאי אפשר להגיד באופן גלוי, והמשורר, והקורא אמור להבין את זה לבד. כי יש פה כל הזמן מידה כנגד מידה. אם אשכחך, תשכח ימיני. אם אני לא אזכיר בפה, אז אני לא אדבר בכלל. ואם אני לא אעלה את ירושלים על הראש, טוב, יד ימין, פה, ראש, אז מה יקרה? אז ההמשך הוא כאילו יקרה משהו לראש שלי. ראשי יוסר מעליי, או משהו מעין זה. אבל זה משפט שאי אפשר להגיד בלשון שבועה. נזרים לומר את זה. אבל המשפט מעוצב כך שכל קורא אמור להרגיש את ההמשך. אני הייתי מתקן, תראו איזה מזל שאני לא מתקן תקנות, כי אני הייתי מתקן שחתנים תחת החופה צריכים לומר את זה בטון כזה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, מה זה טוב, מה זה טוב. טוב, והפסוק הזה צריך להיגמר באיזה, יש לזה המשך שלא כתוב בפירוש. מה? ושימי אפר על הראש, יפה מאוד, יפה מאוד, תודה. זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, אומרים, טוב, למה דווקא בני אדום, פתאום נכנסים לפה, זה סיפור, אבל בני אדום שותפים היו בחורבן, טוב, לצד בבל, בני אדום הם אלו שניצלו את ההזדמנות, טוב, אנחנו מכירים את זה בעיקר מספר עובדיה, אבל לא רק מעובדיה, שבני אדום פתאום השתתפו במלאכת החורבן, ארו ארו עד היסוד בה. עכשיו, מה קורה כאן בסוף המזמור? למה באמת זה מסתיים בקריאה המאוד קשה הזו, אשרי שישלם לך לגאולך, זה באמת מאוד מוזר. אני רוצה לומר את זה ברשותכם שני דברים, ולמה אני חושב שזה כמעט אחת המגמות המרכזיות של המזמור שלנו. דבר ראשון, יש פה משחק מילים, אבל מסוג משחקי המילים שאולי משקפים משהו הרבה יותר עמוק מאשר משחק מילים רגיל. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. What is גמול? אז גמול זה שכר. נכון? מה שאתה תדע לקבל. אבל יש עוד משמעות בעברית, לא לגמול, אלא לגמול. What is גמול? Young baby, נכון. תינוק קטן שכגמול עלי אמו, כמו שסיים לינוק. תינוק קטן. גמולך שגמלת לנו, לא, אני לא רוצה להגיד שפה שגמולך זה תינוק. לא, לא, לא. גמולך זה גמול. אבל זה מזכיר גם תינוק, נכון? למה אני אומר את זה? כי במשפט השני... אשרי שיוחס וניפץ את עולליך אל הסלה. What is עולל? עולל is young baby, again. אבל מה זה גם מזכיר לנו? מעלליך, מעשייך, like גמולך. גמולך רומז לעולל, ועולליך רומז לגמולך. יש פה a very big parallel, combine, more than parallel. למה עברתי לאנגלית? אין לי מושג, תפסיקו להבין אותי הרי, אם אני מדבר באנגלית. יש פה משחק ספרות, זה מה אני רוצה להגיד, דאבל משחק מילים, משחק מילים כפול, שהעולליך רומז לגמולך, גמולך רומז לעולליך, זה מאוד חשוב, למה זה כל כך חשוב פה? כי, כמו שאמרנו קודם, אם לא עלה את ירושלים הראש שמחתי, יש דברים שאי אפשר להגיד בפירוש, יש דברים שאי אפשר לומר. מה שקורה כאן למשורר, זה שזו דרכו להביע משהו נזכר שקרה בירושלים. הוא לא יכול להגיד בפה מה באמת קרה שם. מה הדרך שלו לומר את זה? הלוואי אתם הבבלים שיקרה לכם מה שאתם עשיתם לנו. מה זה? הלוואי שגם מישהו ייקח את התינוקות שלכם ונפץ אותם על סלע. מה בעצם המשורר אומר בזה? אני נזכרתי מה עשיתם לנו. אז הוא לא יכול להגיד אני נזכר בשכן שלי. שלקחו לו את התינוק מהידיים וניפצו אותו על אבן, אני לא יכול לדבר על זה. הדרך להביע את זה, זה לזרוק את זה על אחרים. טוב, תולק כלילתו באחרים. ככה חז"ל מתנסחים. זה לזרוק את זה עליכם, אתם, הלוואי שיקרה לכם. אבל בעצם הוא רוצה להגיד מה הוא נזכר שקרה לו עצמו. למה זה כל כך חשוב למזמור כולו? כי, ובזה אני רוצה לסכם. אתה רוצה לסכם, אבל זה סיכום קצת ארוך. טוב? אני רוצה לסכם בשני ממדים. א', התהליך שהמזמור עצמו מעביר את הקורא ואת המשורר שנשבע. ב', למה המזמור הזה חייב להיקרא גם בתוך הקשר תיאולוגי רחב יותר. דבר ראשון, המזמור הזה מעביר תהליך את המשורר עצמו. זו התחושה. כי המזמור מתחיל בעל נהרות בבל, נהר, ומסתיים בסלע, שהוא נזכר בסלע שהיה שם בירושלים, שהיו עליו דם תינוקות. איזה פער בין הנהרות של ההתחלה לבין הסלע שבסוף. מה קורה במזמור בעצם? המשורר הולך ונזכר. הולך ונזכר. תוך כדי שהוא אומר, אני לא אשכח, אני נשבע שאני אזכור, תוך כדי שהוא אומר את זה, הוא באמת הולך ונזכר. והוא פתאום נזכר גם בבני אדום. מה הקשר? אתה בבבל? אבל הוא נזכר. הוא באמת נזכר. זה תהליך שקורה למשורר תוך כדי המזמור. יש פה תהליך של היזכרות. ולכן הוא גם מסיים בטון כל כך קשה, כי המשורר נלקח פתאום מהמצב העכשווי שלו על נהרות בבל, ונזרק לו אי שם לציון, לירושלים החרבה, ולחורבן הנורא שהיה. ולכן, כשאנחנו אומרים את השבועה הזו, זה כל כך מדויק, כי השבועה הזו היא גם הבאה, אבל היא גם חוזר אחורה. אתם מכירים את החילוק הלמדני בין סימן לסיבה? Reason and sign. הרב ליכטנשטיין עליו השלום, מאוד אהב את זה. נכון? האם דבר מסוים הוא מחולל, הוא הסיבה לדבר, או שהוא רק מייצג אותו, הוא רק מסמן אותו? פה, כל שבוע, אני נשבע שכך וכך, אז אני רק רוצה להגיד משהו שאני כבר חושב, נכון? אבל השבועה עצמה, היא גם מזכירה לי, היא עצמה מחוללת את ההיזכרות. Right? You read me? Follow? כן. לא, ההפך, ההפך, זה בדיוק בזמן. אני מבין, תראי,
זה בסוף נזכרים שזה לא כל כך יפה, אז נזכרים על כל הצרות שהיו, בסוף הגלות לא כל כך גנית כמו שהיה, ואז נזכר להם, ואז הם קוראים מה שקורה, כבר רוצים לחזור.
תשמעי, אני מבין לגמרי מה שאמרת, אני חושב שאני מבין לגמרי מה שאמרת, אבל אני חייב לומר לך שאני קורא את המזמור כמעט הפוך. לעניות דעתי, אבל זה באמת, זה לא מחלוקת. אפשר לקרוא ככה, אפשר לקרוא, אבל אני רוצה להסביר. שאני חשבתי, אני חשבתי שצריך לקרוא את זה כמעט ההפך. כלומר, שבהתחלה אולי היה רע מאוד. אבל דווקא המזמור משקף תחושה שיש פער, טוב, there is a gap, בין מה שקורה בחוץ, בין המציאות החיצונית שדווקא היא שלווה ונינוחה וטובה, לבין את הרחשות הפנימית. כלומר, המזמור הזה רוצה לומר שהאדרבה, יהודים בגלותם זוכרים את ירושלים, לא רק שקשה. זה מזמור מפרגן, זה לא מזמור עם ביקורת. בדיוק הפוך, זה מזמור מעודד. גם שמשקיעים על מעבוד עובד. לאורך כל הדורות, בכל המקומות, זה תיכון ירושלים לא ממש נקרא. טוב, אז הדבר שם, הזכרות, והתהליך הזה, טוב, בתוך הפער הזה, בין הבחוץ לבפנים, קורה תוך כדי אמירת המזמור. אבל צריך לקרוא את המזמור הזה על רקע נבואה מסוימת, ובזה אני רוצה לחתום. אני ממש מגזים עם הזמן. אין לכם היום שום דבר, בגלל שזה סנדי. אין מנחה. טוב, באמת סליחה, אבל זה באמת הערה אחרונה. טוב, בלי, I apologize. ירמיהו נון א', נבואה מפורסמת מאוד שאומר ירמיהו על בבל, על הבבלים. ומשום מה, כמעט כל המילים של המזמור שלנו לקוחות ממזמור נון א'. זה תופעה ייחודית, זה לא רק איזה פסוק או פסוק שם. כל המזמור כולו נשען על הנבואה ההיא. עכשיו אני לא קורא את כל הנבואה כי היא מאוד ארוכה, מי שיש לו תנ"ך מוזמן לפתוח, מי שלא, אני קורא רק ממש כמה ביטויים, בסדר? אבל זה יספיק לנו. הנבואה שם מתחילה, כה אמר השם, הנני מאיר על בבל ועל יושבי לב קמה, רוח משחית. אותו נבואה על בבל. עכשיו אני מתחיל לקרוא. נוסו מתוך בבל ומלטו איש נפשו, אל תדמו בעוונה, כי את נקמה היא להשם, גמול הוא משלם לה. גמול הוא משלם לה. אתם זוכרים? אשרי שישלם לך את גמולך. טוב, ירמיה אומר, השם הולך לשלם גמול לבבל. אני קופץ קצת. שוכנת על מים רבים, רבת אוצרות, בבלת על מים. נשבע השם צבאות בנפשו, כי אם תללן תללן, יש פה שבועה. אני ממשיך, פסוק כף שמה. מפץ עתה לי כלי מלחמה. טוב, מפץ הופיע פה הרבה מאוד פעמים, זה המילה מנחה. וניפצתי בך גויים. מפץ זה פטיש. וניפצתי בך, וישחתי בך ממלכות, וניפצתי בך סוס ורוך פה, וניפצתי בך רכב ורוך. יש פה הרבה 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 ניפוצים שכאלו. ומוכר לכם מפץ מהמזמור? אשרי שיוחז וניפץ. אנחנו גם מבינים מי הוא. מי הוא זה שעתיד לנפץ? מי שישלם את גמול בבל, לפי הנבואה זה השם. אם עדיין פה מישהו לא השתכנע, אני קורא עוד כמה פסוקים מתוך הנבואה שם. פסוק אבדלת שם. ושילמתי לבבל ולכל יושבי כסדים את כל רעתם אשר עשו וציון לעיניכם. לא צריך להוסיף על זה מילה. אם עדיין מישהו לא השתכנע, טוב, א' הוא עקשן. ב' טוב, בשבילו, אני מוסיף גם את הפסוק הבא, וגלגלתיך מן הסלעים ונתתיך להר שריפה. סלעים, סלע. כי כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, בת בבל, וכולי וכולי, בת בבל. טוב, זה, תראו, אפשר לקרוא פה הכל, בסדר? שוב ושוב, אני קופץ לפסוק נונבב, כי אל גמולות השם שלם ישלם. זה ממש ברור שהמזמור שלנו מגיב לנבואה הזו של ירמיהו. מה זה ממש ברור? ככל הנראה. למה זה כל כך חשוב? בגלל פסוק אחד שיש שם, ודילגתי עליו. תוך כדי כל הנבואה הזו, אומר ירמיהו גם את הפסוק הבא. הוא פונה לגולי ירושלים, טוב, לגולי יהודה, ואומר להם, זה בפרק נון א' בפסוק, בירמיהו פסוק נון, פליטי מחרב הלכו אל תעמודו, זכרו מרחוק את השם וירושלים תעלה על לבבכם. וירושלים תעלה על לבבכם. בא ירמיהו ואומר לגולים, קחו נשימה עמוקה. זה אותו ירמיהו שאמר להם, בנו בתים ושבו, והולידו, וניטעו גנות, זה אותו ירמיהו. הוא אומר להם, קחו נשימה עמוקה, תבנו בתוך הגולה הזו, מותר לכם עכשיו לבנות חיים יהודים, כי אתם עוד עתידים לשוב לירושלים. והשם עוד ישלם את גמול בבל. אבל לכם יש תפקיד אחד. התפקיד שלכם, כך אומר ירמיהו לגולים, זה שירושלים תעלה על לבבכם, שלא תלכו שולל, אחרי המציאות החיצונית, שתבנו מציאות פנימית כזו, מציאות חיה, מלאה בזיכרון, שיש בה את חורבן ירושלים, יש בה דאגה לירושלים, יש בה מסירות נפש לירושלים, אפילו תקטעו את האצבעות שלכם למען ירושלים. בחוץ יהיה לכם שלווה גדולה, ניטעו גנות ושבו, אבל ירושלים תמשיך ותעלה על לבבכם. התחושה היא שמזמור קל"ז, זו התשובה של הגולים לנבואה הזו. הנה, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. ויש פה מין דבר השם שזועק, טוב, פונה לגולים, אומר להם, אל תשכחו, אל תשכחו. ויש פה עכשיו את הגולים שעונים ואומרים, אכן, אנחנו על נערות בבל, הגויים מסביבנו שואל, מבקשים איתנו להתערות בהם, להיות חלק מאותה תרבות, להביא את המוזיקה שלנו, עם המוזיקה שלהם, אבל אנחנו נשבעים שלא נשכח. נשבעים שלא נשכח. אני מתנצל שגזלתי מזמנכם, אבל סנדיי, בואו נחגוג. תודה רבה, תודה רבה על ההזמנה.
אני יודע שזה נקודה קטנה, אני עדיין לא מביא.
He was in the top of one of
your readings.
What? He accepted you.
Yeah, right.
You know, Marley, she said, so he clala, duli, chelak שני. אני לא מקבל את זה,
אבל הבוקר אמרתי. נחיל השם משומעים, הבוקר שומעים באותו דבר.
הבוקר אמרתי
את זה. אבל מה שלא הבנתי, אני יודע שזה נקודה קטנה. איך הוא... בבל 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 איך מבינים את לבני אדום? זה עדיין בית שני, לא עדיין לא בנה ולא
יש אדום גם בבית ראשון.
עובדיה
מתאר את אדום שהשתתפו בחורבן, אדום שיושבים על הגדר, וברגע שהם רואים שירושלים מתחילים לגלות, שמתחילים להתרוקן פה, הם נכנסים לארץ ושודדים את הארץ.
אני למדתי כמה דברים חדשים, אני לא מקבל את קריאת כולה מפני שזה קריאה פוסט-מודרנית. אני לא פוסט-מודרנית, אפילו כל הקריאת כל המזמור אני קורא להפך, אבל אני רוצה להראות דבר אחד. את רצית לומר שלום.
שלום, שלום, מה
שלומך?
מה העניין? שמעתי שאתה
כאן וממש רציתי
לבוא. אבל זהו, אני כאן עד מחר, מחר אני חוזר לארץ.
אני גם רוצה
לבוא.
אחות שלי
באה למגדל השנה. אה, באמת? אני מלמד את מגדל השנה.
אה, אוקיי, טוב.
תגידי לה לבוא, להגיד לי שלום.
אוקיי.
המזמור הזה בנוי עם שרשור של מילים. אבל תראה שהפסוקים האלה מחוץ לשרשור. אין מילה אחת בפסוקים האחרונים שקשור, אין מילה שקשורה לא יתר המזמור. והם
חוץ מלזכור.
אוקיי, סליחה, לא, פסוקים אחרים.
אה, בן בת דובר.
כן, שני פסוקים האלה, מחוץ לשרשור. אני מתאר לעצמי ששרו לשובים עד כאן, וחזרו למאסר, ואמרו את זה.
אה, אני מבין,
כאילו מתחת. אם אני קורא ככה, אז כל המזמור הבסיסי באמת קשור חזק מאוד, אבל שני הפסוקים האלה כאילו אינם קשורים, וזה חשוב לחשוב למה. אם אני טועה בסיבה זה יכול להיות, אבל אין אף מילה פה שפונה לכפן. ועוד אני טוען שהם אומרים שירו לנו משיר ציון, ואיך נשיר? איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? שיר השם אנו לא מוכנים לשיר לכם, אבל שיר ירושלים אנו כן שרים. השיר ירושלים אנו כן שרים, וזהו שיר ירושלים. ירושלים, ירושלים. ואני לכן
הם מסתייגים ממשהו אחד, אבל הם מוכנים,
הם כאילו אמרו להם שירו לנו אחד מן הג'וסונס שלכם, והם מסרבים. איך נשיר את שיר השם לאדמת נכר? אבל אם אתם רוצים לשמוע משהו, אני שר לכם את שיר ירושלים. והפסוקים הבאים שבכולם יש המילה ירושלים, זהו השיר שהם שרים. אז אני טוען שבכל המזמור יש מעבר בין שירה לשתיקה. בכל המזמור בוכים, הם דורשים, ואנו אומרים איך נשיר, אי אפשר. ואז מדברים על אי אפשרות לשיר, ואז אומרים שכן יזכרו. ולכן אני הייתי טוען,
אתה חייב לכתוב את זה.
אבל יכול להיות משמו דובי היה בשיעור שלי ואמר קראנו את השיר, תחזור להערות ותראה שיש באמת כאילו הקריאה שלך זה יותר מדי רכה. למה אני צריך
מצד
הפנייה לאויב? הם לא כל כך רעים, אנו מוכנים. אבל מאיפה אתה, אם אומרים שובנו, אני לא מקבל את השובלנו הזה, שזה תוללנו. אינני יודע מה המילה, אבל
זה לא
שובנו. אם אני לא טועה, השין והטף הזה אינם מתחלפים שם. אז אפשר לומר את זה.
לא, אפשר, אם זה משחק מילים קרובן.
משחק מילים, אני חושב שיש. אבל וזה גם אני זוכר אפילו מה שאני כן מקבל, תוללנו יכול להיות אלה שדוחפים אותנו ליללה. אחד מן הראשונים אומר את זה.
אז אני לא כל כך מוכן
כאילו שמשחק המילים הוא עד כדי ככה
קשה לדעת אבל לפני אני גם כן חושב שהם שרים לבבלים בני אדום אבל הם חושבים בני בבל הם יכולים אי אפשר לומר לבבלים בת בבל השדודה ואי אפשר לומר את זה, הם הורגים אותם מיד.
אבל את זה הם כן אומרים.
לא, אבל אני חושב שלא אומרו את זה. זה שזה...
זה כשהם חזרו.
שהם חזרו, שלא אומרים את זה בכל רם. זה היו אומרים כאילו ככה. אבל... וגם אני מוכן לומר שהם כל כך שלווים. יש...
אבל למה?
אנחנו יודעים.